תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
ואנחנו ממשיכים עם האורחת הראשונה שלנו לערב. ערב טוב, ליאת נגר סניר. שותפה במשרד נוב סניר, בוררת בסכסוכים אזרחיים ומסחריים. מה שלומך?
מצוין. תודה.
אנחנו היום נדבר על ראיות בעידן ה-AI. וזיוף ראיות, איך יודעים, אם אפשר עדיין, אם אנחנו בכלל נמצאים עדיין בעולם שהוא אמת ושקר, איך מנהלים משפט, כשהיום יכולים להסריט, לייצר סרטון שלי אומרת כל דבר.
נכון, אז קודם כל זה תחום מרתק. אני אתחיל דווקא אולי מאיזשהו סיפור. לפני למעלה מעשור, אנחנו במשרד ניהלנו תיק בין ספק מאוד גדול שסיפק סחורה לחברה שאנחנו מוננו ככונסי הנכסים שלה, וכל המחלוקת בעצם התמקדה באיזה שורה וחצי שהופיע בכל החשבוניות שאותו ספק הוציא, שבשורה הזאת היה כתוב שהסחורה נשארת בבעלותו של אותו ספק, עד שכל החוב בגינה משולם לו על ידי החברה. אנחנו טענו שזה סתם איזשהו מלל שמופיע באופן אוטומטי וגורף, שלא צריך לתת לו שום משמעות משפטית. בספק מצד שני טען שזה סעיף שנכנס לחשבוניות של אותה חברה, שהוא תוצר של מסע ומתן והסכמה ספציפית שהושגה עם אותו לקוח. לכן הוא טען שצריך לתת תוקף לתנאיה הזאת, והסחורה בעצם שייכת לו. במסגרת תהליך המשפטי, דרשנו לקבל מאותו ספק צבר של חשבוניות רנדומליות. רצינו בעצם להראות שבכל החשבוניות שאותו ספק הוציא בתקופה הזאת, נכללה אותה תניית שימור בעלות, אנחנו קוראים לה בשפה המשפטית, ולכן אין לה באמת איזו משמעות קונקרטית במקרה הייחודי שלנו. הספק באמת העביר לנו את החשבוניות האלה, ולהפתעתנו הרבה, גילינו שבאמת בחלק לא מבוטל מהחשבוניות, הסעיף הזה לא הופיע. זה היה מאוד מאוד מפתיע, מאוד מבאס האמת היא, ולא נתן לנו כל כך שקט. בעיקר זה עורר בנו את החשד, בגלל שאותו ספק השחיר בטו שחור את השמות של הלקוחות על גבי אותם חשבוניות. ובאחד הערבים אנחנו ככה יושבים במשרד, אני לוקחת את החשבוניות אליי, מצמידה אותם לאיזושהי מנורה שהייתה לי במשרד, ודרך ההשתקפות של האור על גבי המסמך, אני פתאום מצליחה לזהות את השמות של הלקוחות שכתובים על אותו מסמך.
תקשיבי, זה פרק מפרקליטי LA. מה שאת
לא
מתארת
יודעת
כאן.
לגבי פרקליטי LA, נחמד לחשוב על זה, אבל זה היה באמת...
לא, זה דרמה טלוויזיונית.
זה היה די דרמטי, כי היה תסכול מאוד מאוד גדול שראינו שבעצם מה שפינטזנו לא באמת קרה, ושהאינטואיציה המשפטית שלנו לא כל כך, קצת יחזבה, ופתאום שגילינו את השמות הספציפיים של אותם לקוחות שבהם לא הופיע הסעיף הזה, הפלא ופלא, הסתבר שאותם לקוחות שהחשבוניות האלה נופקו להם, הם חברות בת של אותה ספק, מה שנקרא אצלנו בעגה, עסקה בתוך המשפחה, ולכן אותו סעיף של שורה וחצי לא הופיע בחשבוניות האלו, זאת הסיבה שגם הספק רצה להסתיר את זה, וזה גם היה אחד הטעמים של בית המשפט בפסק הדין, כשהוא דחה את התביעה של הספק. אז לפני למעלה מעשור הצלחנו ככה, את יודעת, עם עין חדה ועם מנורה שולחנית לעלות על כל מיני מניפולציות שצדדים להליך יכולים לעשות במסגרת מסמכים שמוגשים לבית המשפט, אבל ברור שהיום...
בדיוק, היום בעולם שלנו, איזה ראיות היום?
אז תראי, היום אנחנו, בואי תאמר תדמייני איזושהי תביעה הכי בסיסית, שבה אדם נתבע להשיב הלוואה שהתובע טוען שהוא נתן לו. אותו נתבע יכול בלחיצת כפתור, ואולי אפילו באיזשהו כלי חינמי, לייצר מסמך, הקלטה, סרטון, שבו אותו תובע מודה שהוא קיבל את ההלוואה ממנו.
כן, למרות שהיום זה כבר אנחנו מתחילים לשמוע יותר ויותר, זה לא אני בהקלטה, זה מזויף.
נכון, אז שימי לב, אז זה דווקא נקודה מעניינת, כי בעצם האתגר של של ההתפתחות הטכנולוגית שעומד בפני בית המשפט הוא בעצם אתגר כפול. זאת אומרת, זה לא רק שיש קלות לא נתפסת ממש של צדדים להליך לבדות ראיות או לעשות מניפולציות בראיות שמגושת לבית המשפט, זה גם מאפשר לצדדים לעלות בצורה די אוטומטית, נקרא לזה ככה, טענות לזיוף של ראיות שהן לגמרי אותנטיות. והמשמעות היא שבית המשפט בעצם צריך להקדיש חלק לא מבוטל מההליך, על מנת לברר האם הראיה מזויפת כן או לא. וזה כמובן...
זה מינוי מומחה.
זה מינוי... מומחה, זה בהכרח גוזר על ההליך המשפטי הוצאות מאוד כבדות, וכשאנחנו חושבים על זה, בתי המשפט היום, האתגר הזה, לצורך העניין, אפשר כמובן למנות מומחה, במסדרון פה סיפרתי לך על איזשהו מקרה שסיפרו לי עליו ממש לפני כמה ימים, ש... צד הגיע לדיון, הציג הקלטות של הצד שכנגד, והצד שכנגד טען בדיון. זה לא אני בהקלטה, לא אני דיברתי, וכל ההקלטה הזאת היא בעצם הוכנה באמצעות כלים של בינה מלאכותית, ואני מכחיש אותה והיא מזויפת. באותו תיק, בית המשפט פנה לאותו צעד, ואמר לו, אין שום בעיה, פתוחה בפניך הדרך לטעון את כל הטענות שאתה רוצה, אבל שים לב, אנחנו עכשיו ממנים מומחה, יש לו שכר תרחה שהוא מטבע הדברים לא מבוטל, הבדיקה היא בדיקה מאוד מעמיקה, שים לב שאם בסופו של דבר, בסוף התהליך, אנחנו נגלה שהראיה הזאת כן אותנטית, כך בחשבון שלא רק שאתה תיסה בכל ההוצאות של הבדיקה ובהוצאות לאוצר המדינה, אתה גם תיסה בהוצאות לצד השני בלי שום קשר לתוצאה הסופית של ההליך. אז זה שיטת המקל, אם היא עובדת לאורך זמן, אם היא מרתיעה.
זה אנחנו בעיקר נראה לאורך הדרך, ככל שהנושא הזה יתפתח יותר. את גם בוררת, נכון? במוסד לבוררות?
נכון.
ובתור בוררת, יצא לך להתקל בסיטואציות כאלה?
אז האמת שעוד לא יצא לי להתקל בסיטואציות כאלה, אבל אני דווקא רוצה בהקשר הזה של הליכים אלטרנטיביים לבירור של הליך משפטי, אני חושבת שמעבר להתפתחות הטכנולוגית שבעצם מאפשרת המון כלים של בדיקה האם ראיה היא אותנטית כן או לא, אני חושבת שזאת הזדמנות שלנו גם בתור מי שמשמש כבוררים וגם כבורר וגם בתי המשפט לבדוק אולי אם יש איזשהו מקום לעשות איזשהו שינוי באופן שבו מובאות עדויות בבית המשפט. היום בגלל העומס המאוד מאוד כבד שיש על המערכת, במשך השנים עברנו משמיעת עדויות בעל פה להגשת תצירים, תצירי עדות ראשית, שבעצם מי שמנצח על כל התזמורת הזאת, מי שבעצם מנסח את כל העדויות של כל העדים, שוזר בהם את כל הראיות ומגיש אותם לבית המשפט, זה עורך הדין.
אז רק לטובת המאזינים נגיד במילה, שתציר עדות ראשית, זה במקום שאתה, בתור העד המרכזי, תבוא ותיתן את העדות
שלך.
את הסיפור מפיך,
נכון,
אתה מגיש אותו בתצהיר, וזה
נכון.
במקום החקירה הראשית שלך.
נכון, ובסופו של דבר אתה מגיע לבית המשפט, ואתה נחקר רק חקירה נגדית על ידי הצד שכנגד. אתה לא צריך בעצם לספר את הסיפור, עורך הדין עשה את זה עבורך.
אז את מסבירה שבעצם את הראיה הראשית, שזה הסיפור שלך, שזה החקירה הראשית שלך, עורך הדין בעצם כותב עבורך ברוב המקרים.
וזאת אומנות, וזה מלאכה.
איך לספר סיפור. איך לספר סיפור,
בדיוק. איך לספר סיפור משכנע. עכשיו, אני סבורה שבמציאות של בינה מלאכותית, כשאנחנו בעצם יודעים היום שבממש בלחיצת כפתור אנחנו יכולים לייצר ראיה מזויפת, בעיניי דווקא המעבר לשמיעה של עדות חיה בבית המשפט או במסגרת הליכי בוררות, יכולה לאפשר להרכאה שמבררת לעמוד גם על טבעם של הראיות כשמועלות טענות של זיוף, כי מהניסיון שלי רוב האנשים שצריכים לעמוד על הדוכן ולספר סיפור מאלף עד דף שנתמך בראיות שהן מזויפות, לא יצליחו לעמוד במשימה הזאת, ויכול להיות שבית המשפט יכול להתרשם בצורה בלתי אמצעית, גם ביחס לטיב הראיות שמוגשות במסגרת
התהליך. ובבוררויות שמתבררות בפנייך, את באמת, אז, את מחליפה, את מגישים לך תצהיר, או שאת עושה את זה בעדות?
אז על פי רוב מגישים תצהירים, אבל קרה לי לא פעם שביקשתי שהעדות תשמע כעדות ראשית אצלי, וזה עבד מצוין. צריך רק לקחת בחשבון שהסיבה שעדיין בתי המשפט מקבלים ראיות בתצהיר ולא בעדות ראשית, היא בגלל העומס הכבד שיש בבתי המשפט. אגב, התקנות החדשות כן נותנות עדיפות לשמיעת העדויות בעל פה ולא בתצהיר, ועדיין הרוב המוחלט של התיקים מתנהל על דרך של הגשת תצהירי עדות ראשית. אז
כן, אנחנו איזה בתי המשפט העמוסים בעולם, אז אנחנו שופטים לא יכולים להתמודד עם
עומס
כזה.
לא יכולים לעמוד בזה, כי מטבע הדברים זה לא רוצים, מחייב גם דיונים מאוד ארוכים, זאת אומרת,
עם השכות ההליכים היא מכה יותר קשה כרגע.
בהחלט. אז אם מפנים הליך כזה דווקא לבוררות, שהוא הליך אלטרנטיבי, אז גם יש איזושהי גמישות דיונית, מכיוון שהבורר יכול
לקבוע את סדרי הדין,
את האופן שבו ישמעו העדויות, וגם, וזאת נקודה חשובה, צריך לזכור שאפשר בתיקים כאלה למנות בורר שהוא בורר מומחה, שהוא בורר שהוא איש מקצוע, שיש לו ידע בטכנולוגיה או בבינה מלאכותית, והוא עצמו יוכל לקבל חומרים ולהכריע האם ראיות כאלה ואחרות הן ראיות אותנטיות או שהן ראיות מזויפות.
יפה, יפה מאוד. תחום מרתק. תודה לך שחשפת אותנו אליו.
תודה לך שאירחת אותי.